שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
בשנים כתיקונם, בכל שנה ושנה, אני אומר את הדרשה הזו בשבת אחר הצהריים. וזה אחד המעמדים הגדולים שיש לנו, ברוך השם, בקהילה שלנו. ואני עומד במקום שבו אני יושב כרגע, עטוף בטלית, מול עיניי אני רואה מאות רבות של אנשים יושבים, עומדים צפופים, עזרת אנשים מלאה אף היא עם אברכים, וזה מעמד גדול ונשגב. אבל השנה איננה שנה כתיקונה, והזמנים שלנו אינם זמנים נורמליים. ובשבת קודש אבו עלינו לטוב ושבת שובו, לא נוכל לקבץ עם רב בבית הכנסת. ולכן הדרשה הזו היא דרשה משונה, שבת שוב ודרושו, שנמסר ביום רביעי. אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים, ובכל זאת זה זיכוי הרבים. ולכן אני מודה מקרב לב לידידיי הנפלאים בכל הלשון, שבאמצעותם אני זוכה גם בימים טרופים אלה להגדל תוירו ולהדירו ולזכות את הרבים. אז אנחנו קריבים לשבת שובו, ואנחנו נקרא באף תוירו של הנובי הושע: שובו ישראל עד השם אלוקחו, כי חושלתו באבוי נחו. יצאנו למסע הזה לפני קרוב ל-40 יום, בראש חודש אלול. מסע התשובו. המסע של שובו ישראל עד השם אלוהיכו. ועברנו תחנות רבות בדרך. ראש חודש אלול. אני לדוידי ודוידי לי. ימי הסליחות. מצוי שבס שלפני ראש השונה, ערב ראש השונה שגם הוא יום של תשובו. זה עתה עברו עלינו שני ימים נשגבים של ראש השונה, ואנחנו קרבים לשבס שוב, התחנה האחרונה לפני היום הקודש והנוירו. והקודש ברוך הוא ברחמיו המרובים נתן לנו את כל הימים האלה כדי שנתכונן. בשבס אנחנו קוראים את פרשס האזינו: כנשא יואר קינוי על גזולה וירחף. מביא רשי את דברי חזל: נהגים ברחמים ובחם לו. כך אומר הקדוש ברוך הוא לפני הקדוש ברוך הוא: נהגים ברחמים ובחם לו. כנשר הזה שהוא רחמוני על בונוב, ואיננו בא אלא כן בפסע פתאום, אלא מקשקש בכנפיו, בין אילן לאילן, בין שוחה לחברתה, כדי שיאורו בניו ויהי בהם כוח לקבלו. הנשא לא נוחת בכן בפסע פתאום, הוא מקשקש בכנפיו כדי שהגוזלים יתעוררו ויהיה בהם כוח לקבלוי. כך הקודש ברוך הוא לא נוחת בפתע פתאום. כביוכל כמו הנשר, נהגים ברחמים ובחם לו, והקודש ברוך הוא גם מקשקש בכנפיו כדי שיהיה בנו כוח לקבלו. ולכן בחסוד ובמרובים הוא נתן לנו תחנות: אלול, סליחות, ראש השונה. שמעתי מאחד מזקני החסידים יהודי פולני סיפור נחמד ומתוק. בלודג' עיר ואם בפוילן של חסידים ויאנשי מאסה. לודג' היה מרכז גדול של חסידי אלכסנדר. והיה שטיבל אחד בלודג' שבו נהגו לומר עם כיפה קוטן בכל ערב ראש חודש, והיו קוראים לשטיבל הזה השטיבל של החופץ חיים. מה הסיפור? חופץ חיים פעם נקלע ללודג'. חופץ חיים נסע הרבה, חיטט את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר כדי לקרב לב ישראל אל אבינו שבשמיים. ובאופן מקרי היה זה ערב ראש חודש. חופץ חיים שאל את המלווים שלו איפה נתפלל מנחה. נכנסו לשטיבל של חסידים. ניגש אברך בפני עמוד וצועק אשראי, אומר החופץ חיים עם כיפה קוטן. שאלו אותו החסידים, מה זה עם כיפה קוטן? אף אחד בלודג' לא ידע מה זה עם כיפה קוטן. מר החופץ חיים, ערב ראש חודש, נהוג לו מה עם כיפה קוטן, זה כתוב בכל הסידורים, תפתחו סידור. בדקו ומצאו עם כיפה קוטן. אמרו החסידים, דרב זוקנשט, הרב לא אומר. אם הרב לא אומר, כמובן שהחסידים לא אומרים. אמר החופץ חיים, אם שולחם מושו למדו ודוימה. והחופץ חיים אמר, אחד המשלים המתוקים שלו, משלים של החופץ חיים שהם פשוטים, פשוטים וחודרים לעמקי הלב. אמר החופץ חיים, שני יהודים נפגשים בתחנת הרכבת בוורשה, וכדרכם של יהודים וחסידים, פונה פלוני לאלמוני, ויפו את היד, לאן יהודי נוסע? אומר, אני נוסע לקרקוב. מה טוב ומה נועים, שבסחם גם יוחד, גם אני נוסע לקרקוב, נוכל בדרך ללמוד, לספר סיפורי צדיקים. הילכו שניים יחדיו בלתי עם נויודו. אחרי 10 דקות, תחנה ראשונה, אלמוני פושט את ידו לפלוני ואומר, שיהיה לך נסיעה טובה, אני יורד כאן. אבל אמרתי לי שאתה נוסע לקרקוב, זה עוד 3 שעות נסיעה. מסביר אלמוני, אתה כנראה אדם עשיר, יש לך מספיק כסף לקנות כרטיס מוורשה עד קרקוב. אני חי מתחנה לתחנה, אני יורד בכל תחנה, שוהה יום מיומיים, מקבץ נדבות בשטיבלך המקומיים, ואז אני נוסע הלאה. אמר החופץ חיים, הרבי שלכם עשיר, עשיר במצוות, עשיר בזכויות. הוא קונה כרטיס אחד מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים, בוא אלינו לטויבו. אבל אנחנו עניים אנחנו. אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו מיום כיפור עד יום כיפור. אנחנו צריכים כל תחנה לעצור. לעצור ולפשוט יד. לעצור ולקבץ נדבות. לעצור ולבקש מהקודש ברוך הוא עוד קצת רחמים עד לתחנה הבאה. מר חופץ חיים, הרבי שלכם לא צריך לומר יום כיפה קוטן, אבל אנחנו צריכים את הנדבות האלה, את הרחמים האלה, אנחנו עוצרים בכל תחנה כל ערב ראש חודש. אחרי משל כזה כמובן שאמרו יום כיפה קוטן. אחר כך חסידים סיפרו לרבם אלכסנדר איזה אורח חשוב היה להם, ומה הוא אמר, אז הרב אלכסנדר ביקש שבשטיבל הזה יאמרו עם כיפה קוטן בכל ערב ראש חודש, וכך עשו. וזה היה השטיבל של החופץ חיים בעיר לודג'. אז אנחנו צריכים את התחנות האלה, את התחנות בדרך. ערב ראש חודש, ואנחנו צריכים את התחנות בין ראש חודש אלול, ליום הכיפורים. ולכן מודים לקדוש ברוך הוא על כל יום ויום, כל תחנה ותחנה שבדרך. אז אנחנו דורשים לכבוד שבת שובו, וכמנהגנו בכל שנה ושנה, קודם כל נעסוק קצת בהלכה. הרבה פעמים בשבת שובו אני מפליג בפלפול, כמנהגם של רבני ישראל מקדמת דנא. אבל השנה לא נפליג בפלפול, נעסוק יותר הלכה למעשה, משום שהשנה אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה, ורבים רבים שואלים כיצד צריכים לנהוג בשנה הזו עם התענית עם הצום. ולכן היום נפליג פחות בפלפול, יותר נתרכז בדין החוילה ביום הכיפורים, עם דגש הלוך על המייסה. דין החוילה בכלל, ומחלת הקורונה בפרט, בל נשכח, חוץ מקורונה, יש לנו צערות לא מעטות. קורונה זה לא המחלה היחידה שיש בקרבנו, הלוואי וכך היה. רבים הם חוילי ישראל במחלות קשות ביותר. ואני תמיד אומר בימים האלה שאנחנו מתחננים לקודש ברוך הוא, מנע מגפה מנח לסכו, קח את הקורונה, ואני אומר לקודש ברוך הוא, אם אתה לוקח את הקורונה, קח גם את הסרטן איתו, וקח עוד כמה מחלות שהיינו, בשמחה רבה מודים לך אם היית פותר אותנו מהם. ולכן אנחנו נעסוק בדין החוילה ביום הכיפורים עם דגש על מחלת הקורונה, ולא רק מחלת הקורונה. כאשר אנחנו עוסקים בסוגיה הגדולה הזו של חוילה ביום הכיפורים, אנחנו עושים כך באחריות עצומה ואחריות כבדה. שוב, בשנים כתיקונם, בכל שנה ושנה לפני יום הכיפורים, יש לנו בעשר קודישה הדין, כאן במוקם הקודש הזה, אני יושב ליד אורן הקודש בבית מדרשי הגדול והמפואר, ובכל שנה ושנה לקראת יום הכיפורים יש לנו כנס של רבנים. מגיעים רבנים רבים מרחבי ירושלים ומרחבי ארץ ישראל. ואני יושב עם צוות של רופאים, ואנחנו נותנים הדרכה לרבני ישראל, למוירו הירו, לפוסקי הלכה, לקראת יום הכיפורים. השנה גם הכנס הזה לא יתקיים, משום שאי אפשר לקבץ מאות אנשים במקום סגור. ולכן במידה מסוימת, הדרשה הזו עומד גם במקום הכנס השנתי של לפני יום הכיפורים. ותמיד כשאני יושב כאן עם רבוני ישראל, עם מורי הוראה ופוסקי הלכה, אני מדגיש שאנחנו עוסקים בשתי ההלכות החמורות ביותר שיש בתורתנו הקדושה. מצד אחד יום הכיפורים, האוכל ביום הכיפורים חייב קורס, מן העבירות החמורות ביותר שיש בתורה. מאידך פיקוח נפש. פיקוח נפש לא איך כל התורה כולו. רב חיים בריסקי כידוע היה מקל מאוד בדין החוילה ביום הכיפורים. ומרגלו בפורמי רב חיים היה אומר, אני לא מקל ביום הכיפורים, אני מחמיר בפיקוח נפש. ראוי להחמיר בפיקוח נפש. ישנם מצבים רבים שבהם אי אפשר לדעת מה יקרה לחולה אם הוא לא יאכל, אם הוא לא ישתה. רק נובי יכול לדעת מה יקרה. ולכן חזל ברוח קודשום ובעומק בינוסום לימדו אותנו, גם סופי פיקוח נפש וגם ספק ספקי של פיקוח נפש מקילים, ואין הולכים בפיקוח נפש אחרי הרוב. אבל אנחנו עוסקים בהלכות חמורות ביותר, לכאן ולכאן. פיקוח נפש דויכי כל התורה כולו. וההלכות האלה כתובים בעיקר בשני סעיפים בשולחן אורך. דלך שבס, שין חוף חס, שין חוף טס, שין למד. וטוף רשות חס בדין היום הכיפורים. שתי ההלכות האלה, בשני הסימנים האלה, בשני המקורות האלה, אנחנו עוסקים בפיקוח נפש שדוחה. מצד אחד חילול שבס, שגם דינו קורס, ומאידך אכילה ביום הכיפורים. אנחנו פוסקים לחוילה שצריך לאכול ביום הכיפורים, שאם אפשר יאכל לשיעורים, פוחויס, פוחויס מכשיעור. זכרתי מקודם את רב חיים בריסקו. הבריסקו מביא בשביס הסוסר, בגריז על הרמב״ם, הוראה של אביו הגדול, שחוילה שיש בסכונה צריך לאכול כרגיל ולא לשיעורים. מי שהקדים אותו בפסק הזה, זה רב חיים אחר. אף הוא ענק שבענקים, שחי 100 שנה לפני רב חיים בריסקו. רב חיים מוולוז'ין, וכך מעיד הנציב בהעמק שאל השאלתויס, גדול תלמידי הגרו, דוילה ומסכם התורס רבי לכל העולם כולו. רב חיים בריסקר טען לפי המגד משנה פרק בייז מהלכה שבס, חולש יש בסכון האויסן לא כל סרוכוב, אפילו דברים שאין במניעתן סכנה, ולכן חולש שצריך לאכול ביום הכיפורים כי סכנה רובצת עליו אוכל כדרכוי. מתי למדנו את הדין של שיעור עם פוחס פוחס מכשיר? אמר רב חיים, כלושן השולחן אורך בסימנטוף רשות חס, חולי שאם לא יאכל אפשר שיכבד עולב החולי ויסתכן. זאת אומרת, חולי שעדיין איננו בכלל חולי שיש בסכון, אבל אם לא יאכל יכול להגיע לידי סכון. אני כשעצמי כתבתי בתשובות רבות, אין הלוכה כך. אז מי אני לחלוק על רב חיים בריסקו ורב חיים מוולוז'ין? אבל תמיד אני מתנצל, אני לא חולק עליהם, אני רק בא ליישב את כל יתר הפויסקים, מהרבי הרמב״ם ושולחנו עד למשנה ברורה וכל מה שביניהם שלא פסקו כך, וכל מוירי הרוע שבעולם וכל גדולי הפויסקים לדורסיהם פסקו כפשטס ההלוכה, גם בגמורה וגם בשולחנו וברמב״ם. חולה שיש בסכון, אם אפשר, יאכל לשיעורים. וזה לא סותר את המגד משנה כלל. אויסן לא יקל צרוכוב. אבל רק כשהוא מבקש את הצרכים האלה. רק כשהוא מגיש שזה מה שהוא צריך. פשיטה שחולה שיש בסכון שלא יכול להסתפק בשיעורים, והוא מרגיש, אני צריך לאכול כרגיל, פשיטה שנאכל אותו כרגיל, אבל על פי רוב, כמה החולה שמח שהוא יכול להסתפק בשיעורים ולא לחלל לגמרי את קדושת היום ואת עיצומו של יום. הלושן השכנו החולה שאם לא יאכל אפשר שיכבדו לו החולה ויסתכן, זה המצב הקלאסי של חולה שיש בסכנה. כשאנחנו מדברים על חולה שיש בסכנה והסכנה שרובצת עליו, הוא צריך לאכול, זה לא מחשש שימות מרעב, הוא לא ימות מרעב, אלא אם לא יאכל ולא ישתה, המצב שלו יסתבך. יכבד עולב החולי ויסתכן. זה בדיוק תיאור המצב של חולי שיש בו סכנה שאנחנו פוסקים שהוא צריך לאכול. מחשש שמייכבד עולב החולי ויסתכן. זה בדיוק המצב של כל חולי שיש בו סכנה. לא מדובר באדם מורעב ואנחנו חוששים שימות מרעב, גם אנשים בריאים ימותו מרעב בסופו של דבר. אנחנו חוששים שמייכבדו לבחוי ליבי יסתכן. ולכן הלוך על המייסה, על אף החידוש הגדול של רב חיים בריסקו, לא כך פוסקים. חולה שיש בסכנה, אם לדעת הרופאים יכול להסתפק בשיעורים, אוכל ושותה לשיעורים. יש מעט מצבים שחולי שצריך לאכול. ב-95% של המקרים מדובר בשתייה, מחשש התייבשות. כאשר אדם חולה ותשוש, הסכנה העיקרית ברוב המקרים זה התייבשות, ולכן אנחנו מותירים לשתות. אם שומרים על שיעורים באופן דקדקני, אדם יכול לקבל מספיק נוזלים ולא צריך יותר. ולכן ברוב המקרים אנחנו אכן פוסקים שתייה לשיעורים. יש רבנים גדולים וחשובים שפוסקים שמי שצריך לשתות ביום הכיפורים יפסול את השתייה כדי שיהיה שלו כדרך. כאשר אדם אוכל אוכל שלא ראוי, שותה משקים שלא ראויים, לדעת רוב רובם של הפויסקים, חוץ מהשעה גזריה, אין בזה איסור דאורייתא. אבל אני לא פוסק כך. הלוי דובר הוא. אני שואל שאלה מאוד פשוטה. הלו בדין חולה שיש בסכנה עסקו מימות עולם. זה מתחיל במשנה, בגמורה, כל הראשונים, הרב והרמב"ם, הטור והשולחן ערוך. כולם עסקו בפרטיין ודקדקיין של הלכות האלה, בפרוטי פרוטים. למה לא מצינו לאף אחד, למיימוי סמישנה עד ימינו, שיתן את העצה לפסול את האוכל והשתייה? לא מוצאים את העצה הזו. כולם מביאים את הדין של השיעור עם פוחס פוחס מקשיעו. וכי לא עלה על דעתם עצה כל כך פשוטה, הלוי דוברו. ולכן אני הזדהיתי, העצה הזו איננה עצה טובה, היא איננה פרקטית, ממה נפשך? אם יפסלו את השתייה, פסילה גמורה, קרוב הדבר שאדם יקי, יאבד יותר נוזלים, ירגיש יותר גרוע, ואז יצטרך לאכול יותר. ולא נוכל עוד פעם לתת לו שתייה פסולה שיקי עוד יותר. אבל החשש העיקרי, משום שכך טבעם של הבריות, אנשים ימנעו מלשתות. והם לא יהיו ערים לכך שהם חייבים לשתות. אבל כך טבעו של אדם. לא נאכל מה שאיננו ערב לכך, ולא נשתה מה שמגיל אותנו. ולכן ימעטו בשתייה ויגיעו לכלל סכנה. ולכן לא מצינו לאף אחד מן הפויסקים שייתן עצה לאלה שצריכים לשתות. וכאשר אנחנו פוסקים שצריכים לשתות, מדובר בכמות ניכרת של נוזלים. לא טיפה פה וטיפה שם. זה לא יעזור במאומה. מדובר בחשש של איבוד נוזלים שיכול להביא לידי סכנה. והמציאות מוכיחה, אנשים לא ישתו כמות גדולה של שתייה שמגילה שדוחה, ואם יעשו כך קרוב לוודאי שיקיעו ולא ירגישו טוב. אבל מאידך, כאשר יש חולה שצריך לקחת תרופות, הוא לא יכול לבלוע את הכדורים בלי שתייה, וזה מצוי עד למאוד. ישנם כדורים יחסית גדולים שקשה לבלוע אותם בלי מים, ובמקרים כאלה, אין אנחנו חוששים שלא ישתו מספיק, אין צורך בעצם השתייה, מה שצריך זה רק הכדור. סך הכל צריך כמות מועטת של מים לבנוע כדור, במקרים כאלה גם אני פוסק שיש לפסול את המים. כי אם לא פוסלים את המים, מדובר בישר דיורייסר, פה חוצי שיר עושה מנטוי, לכך פוסקים כרבי יוחנן ביום מדף עין ג' ולכן גם טיפה של מים יסעו דיורייטה. ומכיוון שאין צורך בשתייה מרובה, אלא מעט מים לבנוע כדור, צריך לפסול את המים. איך פוסלים מים? עשיתי הרבה ניסיונות. כפוסק אני צריך לדעת על מה אני מדבר. כשמדובר בכמות קטנה של מים, 20cc, 30cc, כמה שצריך רק לבלוע כדור, גם קמצוץ קטן של מלח, טיפה של מלח, פוסל את המים לחלוטין. או לסתות מערב החג, להכין תה חזק במיוחד, שאיננו ערב לכך כלל וכלל. אז כאשר הנושא הוא טיפת מים רק לבלוע כדורים שאדם צריך לקחת, יש לפסול את המים. אבל כאשר מדובר בשתייה ניכרת, כדי למנוע חשש של התייבשות, לא מצינו עצה פסול את המים, וזה לא עצה ראויה, לא עצה פרקטית. אם צריך לשתות, שותים. וכיועץ בדוב על אגב העירוי, יש חסידים ואנשי מעשה שמעדיפים להתחבל לעירוי נוזלים כדי למנוע את הצורך לשתות. זו עצה טובה, עצה טובה ליחיד. יש שתי תשובות באיגרס מוישה בעניין הזה, חלק ג' סימן צדק, חלק ד' אור החיים סימן קוף בייז, מי שהקדים אותו זה הצ'בין הרוב בדויבב מישורם, חלק ג' סימן פחת. צ'בין הרוב ורב מוישה באחד התשובות מדברים על זריקה, לא על עירוי. אין לי שמץ של מושג על איזה זריקה הם מדברים. אולי היה כזה דבר לפני 70 שנה, לפני 80 שנה. זריקה שמונע את הצורך לשתות, אני לא יודע במה מדובר. אבל שניהם אומרים שוודאי אין חובה לעשות זאת. רב מוישה גם מתנגד לכך. ואיגרס מוישה יש לו כמה טענות. חויבל בעצמוי, לא בטוח שזה עוזר. בימינו הטענות האלה לא מתיישבות על הלב. זה לא חויבל בעצמוי, זה לתועלת, ולא מדובר בכאב ניכר. ובוודאי שזה עוזר, כי אנשים בסופו של דבר מקבלים נוזלים. אבל מאידך, אני מתנגד להיצע הזו לרבים, כי המערכת לא יכולה לעמוד בכך. אם יהיו מאות ואלפים שיצאו עירוי, אין ספק שתצא תקלות חמורות וגם סכנות נפשות. כאשר אנשים רבים יתחברו לעירוי והעירוי נופל וזה לא טוב וזה לא נכנס ויתפתחו זיהומים, ולכן אם כך הלוכה, כך היא מצווסתו, אלא מי שצריך לאכול אוכל, מי שחייב לשתות שותה. יש מכתב חשוב שכתב הבלזרוב למחותן שלו אביז'נצר רב לפני 150 שנה. הצמח צדק היה חולה, והרופאים אמרו לו שהוא יהיה חייב לאכול ביום הכיפורים, והיה שבור ורצוץ. בני הבית פנו למחותן שלו, רב שילה מבלז, שיכתוב לו מכתב לחזק את רוחו. כותב רב שילה מבלז לצמח צדק שהוא זוכר אצל אביו הגדול, השר שולם מבלז, הרב הראשון לשושלת של בלז, גם הוא נאלץ לאכול ביום הכיפורים, ובני הבית מאוד חששו איך זה ישפיע עליו. מעיד בנו הגדול שכשהוא אכל ביום כיפור הוא אכל בשמחה, כמו שראינו אצלו בקזייס מצה בליל הסדר. הוא אמר, אני הולך לקיים את המצווה הגדולה ביותר שיש בתורה, מצווה שדוחה את כל שאר המצוות, ונשמרת מועד לנפשך. סיפור הזה חשוב, אף על פי שהוא צריך הסבר, כי להדיה כתוב בפויסקים שצריך לאכול בצער. צער ושמחה משמשים בערבוביה. צער, שהקודש ברוך הוא גזר עלינו חולי, צריך לחזור בתשוב. מאידך שמחה, כי זה המצווה שלנו. חולי שיש בתקון הזו המצווה שלו. וזו מצווה יקרה, גדולה ונשגבה. ולכן אין לחפש תצדיקי באופן רחוק. יחיד הסגולה, אצלם זה מוצדק, אבל לא להמון. צריכים לאכול אוכלים, אם צריכים לשתות שותים, עושים כך לשם שומיים. כמה שצריך לקיים את המצווה של וחי בוהם, ולא שיומס בהם, ונשמרת מועד לנפשך. כמה מילים על הנושא של שיעורים. יש רבים שטועים וחושבים ששיעורים זה דובה של מה בכך, ואני יודע שיש רבנים והורי הורה, כל שאלה שבא בפניהם, לא מרגישה טוב, אישה בהיריון, שיעורים, שיעורים. שיעורים זה יסד יורייס, חוץ שירו סמנטוי. אין מקום להקל בשיעורים אלה כשיש סופק פיקוח נפש. כל הדין של שיעורים נאמר, החולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה שצריך לאכול, אנחנו אומרים, הקל הקל תחילו. אם אפשר להתחמק ולהשתמט מעשר קורס, חייבים לעשות כך. ולכן שיוכל פוחס פוחס מקשיר, אבל גם פוחס מקשיר, זה רק כשיש סופק פיקוח נפש. כשאין חשש סכנה, אין מקום להקל. ובכל זאת במקרים קיצוניים אני מקל לשיעורים, משום שרב שלמה קלוגה בשלוש מקומות כותב שאפשר לאכול פוחס מקשיר אפילו חולי שאין בו סכנה. חוכמה שלמה על שולחן אורך, אורך חיים שינחוף חס יורדי עקוף נון וב, ותשובות הוא אלף לכל שלמה יורדי הסימן רייש וייז, בשלושת המקומות האלה, כותב רב שלמה קלוגה שחוץ השיר קל יותר מיסדר הבונן, ולכל איזה פלא גדול, זה יסד יורייס, איך זה יכול להיות קל יותר מיסדר הבונן? ורב שלמה קלוגה מקל גם לכל ישעים בסקון. יש בייס אב מדברי הראשונים לשיטתו, ספר החינוך שין י' ג' כותב, שיתירו לאכול פוחס מקשיר אף על פי שאין סכנה גמורה. וצורכים בלשוינו, מה הכוונה סכנה גמורה? משמע שיש סכנה, אבל אין סכנה גמורה. בהזדמנויות אחרות, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שברבה, בשיעורים רבים שאמרתי ובכסובים שלי בתשובס, אמרתי שקשה מאוד לתחום את תחום הסכנה. כמה אחוזים נחשב סכנה? ועל פי רוב אי אפשר לדבר בשפת האחוזים. האם כל סכנה רחוקה ביותר זה סכנה? לא. לידי כתוב במוגררום סמן שינטת זין, סכנת אחד מאלף, זה לא פיקוח נפש לדחות שבס. יש לי משנה סדורה בעניין הזה, ובתחילת תקופת המגיפה אמרתי שיעורים רבים, לא נחזור על הדברים כרגע. אבל אחרי נראה לפרש כוונת ספר החינוך, ברור שיש סכנה, אבל קשה להגדיר את זה סכנה גמורה, סכנה רחוקה, אולי רחוקה עד למאוד, פוס מקשיר אנחנו מקילים. הבריסקרוב רוצה להוכיח מספר החינוך כשיטת רב חיים. אין סכנה גמרה, הוא מפרש שעכשיו אין סכנה, אבל יש חשש שיגיע לכלל סכנה. נראה לי יותר לפרש את הדברים. יש סכנה, אבל לא סכנה גמורה. לא היינו מתירים מסקורס, לא היינו מתירים לחלל שבת, אבל שיעורם בכל זאת קל יותר. ולכן במקרים קיצוניים, אף על פי שלא ברור שיש דין של פיקוח נפש, יש מקום להקל, וכך אני נוהג. אבל אני מדגיש, מקרים קיצוניים. ולעצם השאלה, איך אפשר להקל ביסד יורייסי כשאין פיקוח נפש? יש תקדים אחר. פסוכם חוב דלד עומד בייס מבוא להדיה בגמורה. שמתירים שלא כדרך אכיל, שלא כדרך ענוע, לכל אלה שהם ביסקונה. הרי דעס המגד משנה פרק חס מחול הססון הסלוחת הזין, ששלא כדרך ענוע זה סדיור אייסה, אלה שהם בו מלכס. ויאף על פי כן להדיה בגמור המותר לכל אלה שהם בסקונה. ומכאן למדנו שיש איסור דיור אייטה, אבל אין בו להב, אין בו להב. ובמבחן הזה שלא כדרך ענוע, זה ממש כמו חוץ השיר. כבר כתבו התויסס בשבוע סחוף גמל, חוץ השיר עושה מן התויל, אבל אין בו להב. זה לא להב גמור. אז לפי המגד משנה יש ראייה מפורשת, שבכל זאת מקילים לכל שהם בסכנה, אפשר כך גם לגבי הדין של חוץ השיר עושה מן התויל. אבל כפי שאמרתי, זה מקרים מאוד קיצוניים. נדבר קצת על תקופה של מגפה. יש סיפור ידוע של רב סאו סלנטה בשנס תופריש תופריש טס בוילנה, בתקופת מגפת החולרה. מגפת החולרה תקפה את עירי אירופה בגלים, ואנחנו מוצאים תשובה של גדול ישראל. תוף קוף צדיק בייז בימיו של רב עקיבא הגה ואחסם סויפר, תוף ריש טס, תוף ריש חוב זין, תוף ריש למד גימל. בתקופה של 40 שנה, לפחות 4 פעמים. רב סאו סלנטה בשנת תוף ריש טס, היה אברך צעיר בוילנה, וכידוע עלה על הבימה מזוינס, אכל ברבים מזוינס, ושלח את כל בני הקהילה לאכול, גם הבריאים. כך מביא בשאר סצ'ובס מצפה אריה, סימן מ"א, מצפה אריה היה רב אריה לי ברוידו, היה רבה של למברג, לבוב, והוא מעיד שבשנס תוף ריש טס, כך פסק השואל המשב בלמברג, גם אנשים בריאים יאכלו. צ'ובס חסם סויפה חלק ווב סמחוב גמל, כותב אחסם סויפו, אם הרופאים חושבים שכולם צריכים לאכול, אז כולם אוכלים. אבל רבים חלקו על ההוראה הזו. כאשר רבי סאו סלנטה עשה מה שהוא עשה בוילנה, תוף ריש טס, זקן רבוני וילנה היה רבי צלאל הכהן, הוא היה אב בית דין, והוא התנגד לפסק הזה. ובתשובס רישס ביקורים, זה התשובה של רבי צלאל הכהן סימן יוד בהערת שוליים, הוא כותב שאני מעיד שבשנש תוף קוף צדיק בייס, תוף ריש טס, תוף ריש חוב זין, צמנו אלפים ורבבות ואף אחד לא מת, כך הוא כותב. חשוב לציין את הדברים משום שיש היום רבים שמזלזלים במגפת הקורונה ואומרים כמעט אף אחד לא מת, בניגוד למחלת החולרה שמיליונים מתו, וזה לא נכון, זה לא נכון. גם בתקופת החולרה, לא כל כך רבים מתו, תלוי איפה. רבי עקיבא איגר, בגלל האמצעים שהוא הנהיג בבית הכנסת, ועוד מעט נתייחס אליהם בקצרה, קיבל תעודת הוקרה מן השלטון על הפעילות שלו, כי בקרב הקהילה היהודית כמעט ולא היו מתים. רבי צלאל הכהן מעיד, אלפים ורבבות צמו, ולא שמענו על אף אחד שמת. ואף על פי כן, רבי סול סלנטה שלח את כולם לאכול גם את הבריאים. אז גם בימיהם היה ויכוח, וכנראה שבקהילות רבות כמעט ולא היו מתים. מכל מוקים, אז השואל המי שבח סמסויפה רבי סול סלנטה רקלו, רבי צלאל הכהן החמיאו, כדבריו פסק רב יוסף זכריה שטרן בשנת תופרש למד גמל, וכך כתוב בשאר ששוב הזכי יוסף סימן ריש יוד גמל. המקור החשוב ביותר זה רבי עקיבא איגר, ובקונטרה קונטרס הנפלא פסוקים ותקונה של רבי עקיבא איגר לימי המגיפה. הקונטרס הזה נכתב על ידי רבי עקיבא איגר בגרמנית, בשפה שרוב הקהילה דיברה. טוב שין למד אלף, הוא תורגם ללושן קוידיש על ידי הגאון הגדול רב נוסן גשטטנר, שהיה נכד של רבי עקיבא איגר, וזה פורסם. רבי עקיבא איגר כותב ביום הכיפור עם תוף קוף צדיק בייז, מכיוון שמדובר באיסור דאורייתא, אין בידינו להתיר לכולם לאכול. אבל רבי עקיבא איגר כותב שבכל עת יהיו שני רופאים בבית הכנסת, וכל מי שלא מרגיש טוב שיפנה אל הרופאים ויקבל הוראות. אז רבי עקיבא איגר התנגד שאנשים בריאים יצום, שאנשים בריאים ישברו את הצום ויוכלו. אין לדמות את מחלת החולרה למחלת הקורונה, ואני חושב שבתקופתנו אנשים בריאים ודאי חייבים להתענות ולצום. מחלת החולרה היא מחלה שתוקפת את מערכת העיכול. אנשים מתו מהתייבשות, מאיבוד נוזלים, ולכן היה כל כך חשוב לשתות ואף לאכול. מחלת הקורונה לא גורמת לשלשול, הסכנות מרובות, אבל בעיקר צריך לחזק את מערכת החיסון, ומערכת החיסון איננה נחלשת על ידי יום של צום. אני פסקתי לפני תשע בוב שאנשים בריאים יצומו כדת וכדין, ורבים שאלו אותי, אבל זה נגד המוגן אברום. מוגן אברום תוף קוף עין ווב כותב, העידנה בזמננו אנחנו פוסקים שלא להתענות
כל הלשון
במגיפה, כי הניסיון מוכיח שקולטים את הקלקול שבאוויר בתענית. אז איך אני פוסק נגד המוגן אברום? ובתשובות שכתבתי הסברתי. שאלה יותר גדולה, איך המוגן אברום פוסק נגד המשנה ונגד הגמורה ונגד הריב"א, הרמב"ם והשולחן ערוך? על המבוא במשנה במסכת תנא, שם יש דבר בעיר, בני העיר מסענן ומריין. הרי כתוב במשנה שכן מתענים בשעת הדבר, בשעת המגיפה, דווקא בני העיר, וכך בגמורה וברמב״ם ובשולחן אורך. לכן המוגן אברום מדגיש, הועידנו. הרופאים בזמננו אומרים שהם צמים, קולטים בקלות את הקלקול שבאוויר, ויש סכנה. אומר המוגן אברום, אנחנו צריכים לשמוע בכל הרופאים שבזמננו. אולי בזמן המשנה היה מגיפה אחרת? שהשפיעה אחרת. אם הרופאים בזמננו אומרים שיש שכנה בצום, כך צריך לנהוג. אז המוגן אברום פוסק בניגוד לשולחן ערוך שם במקום בסימן תוף קוף עין ווב, בניגוד לרמב"ם, בניגוד לגמור, בניגוד למשנה. ולכן בזמננו, כאשר אנחנו לא רואים שום סיבה שאנשים בריאים לא יצומו, ודאי שחייבים לצום. מאות אלפים ברחבי העולם, מיליונים צמו בתשע באב, ואין צבוכו ברחובותינו, לא שמענו על שום אסון. ההתייחסות למגפות התפתחה במשך הדורות, כי ההבנה הרפואית השתנתה. אני תמיד אומר, חזל בעומק בינוסם ורוח קודשם, זה הבסיס. דברי חזל בכל מקום הם אמס לאמיתו, ואין לשנות זוז כלשהו מדבריהם. אז בבוא וקמא דף סמך, אומרים חזל, דבר בעיר כנס רגלךו, לך עמי בוי בחדורךו, וסגור דלוסךו בעדךו. אבל ההבנה של דברי חזל השתנתה מזמן לזמן. לפני 500 שנה, הבינו הרופאים שמגיפה נגרמת על ידי איפוש האוויר. זה לשון שאנחנו מוצאים בכל הפויסקים. איפוש האוויר. ולכן כתוב ברמו ובשלו ובהרבה פויסקים. מוגן אברום מביא את זה. תוף קוף עין ואוף סיף קוטן בי סיף קוטן גימל. מוגן אברום יש שני פסקאות. סיף קוטן בי כותב מוגן אברום שאנחנו נוהגים בשעת הדבר לא להתענות. סיף קוטן גימל מוגן אברום מביא את השלו. שבשעת דבר בשעת מגיפה צריך לברוח מן העיר. הוא מביא את השלו. מי שלא בורח, מסחייב בנפשוי, כי הוא מסכן את הילדים שלו. אז אנשים ברחו מן העיר, וכך הפיצו את המחלה בכל מקום שהם הגיעו. כי ברחו מכאן, והלכו לשם, לעיירות אחרות, לכפרים אחרים, וכך המחלה התפשטה. כי הם הבינו שהאוויר מאופש, וכאשר האוויר מקולקל, לכן, או שתסגור את הדלת בבית ולא תציא לאוויר המקולקל, או שתברח למקום אחר. 250 שנה אחר כך הבינו שהאוויר אף פעם לא מאופש ולא מקולקל. האוויר של הקדוש ברוך הוא תמיד טוב. אדרבה, בשעת מגיפה, טוב לצאת לשאוף אוויר צח. כשחזל אמרו, כנס, כנס רגלךו, לך עמי בוי בחדורךו, כוונתם הייתה שאנשים לא יפגשו זה את זה. כי מי שמדביק במגיפה זה לא אוויר, זה בני אדם, בני אדם שמתקרבים זה לזה, וזאת הסכנה. ולכן בימיו של רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר אומר, בשעת המגיפה תצאו החוצה, לא להצטופף בבית הכנסת. בתקנות שתיקן רבי עקיבא איגר, הוא אומר שצריך לדלג על פיוטים בראש השנה וביום הכיפורים, והוא תיקן שכל התפילה, מאדוני נוילו, מיגדל, עד סוף מוסף לא יקח יותר מחמש שעות, כולל חצי שעה הפסקה. אנחנו ברוך השם בבית המדרש שלנו לא דילגנו על מאומה, לא דילגנו על כלום. אבל בכל זאת ביקשתי מהחזונים לקצר קצת, ובאמת קיצרנו קצת. תפילה לקחה שעה פחות מאשר בכל השנים האחרים. רבי עקיבא איגר כותב את תקנות שלו שיכניסו רק 50% ממקומות הישיבה, וכל היתר יתפללו בבתים, בחצרות, נארגן להם סייפה תוירה ובלטוקיה ושוי פרויס. כי בימיו של רבי עקיבא איגר כבר הבינו שהסכנה איננו מן האוויר, אלא מבני אדם. וכך כותב גם רבי יוסף זכריה שטרן בתשובה שלו שציטטתי מקודם. בראש השנה ויום הכיפורים שיצאו החוצה לשאוף אוויר צח ולא יהיו בפנים הרבה זמן. מכל מקום, בזמננו אין שום סיבה שאנשים בריאים לא יתענו. לא רק ביום כיפור, גם לא בתשעה באב, גם בצום גדליה פסקתי השבוע. אז אני רוצה לומר לכם מה הדין של קורונה. ביום הכיפורים אנשים בריאים שלא נדבקו פשיטה שיתנו, גם בתנא סתרא פסקתי כך בכל הצומות. גם אנשים שבבידוד, רובם העצום ברוך השם לא נדבק במחלה, שיתנו. אלה שנבדקו ויצאו חיוביים נושאים את הנגיף. אם מדובר באנשים צעירים ובריאים ואין להם תסמינים קשים, יצומו כרגיל. חייבים להתענות. גם מי שחיובי. אם הוא צעיר, אם הוא בריא, קרוב לוודאי, יהיה לו לא נעים, יעבור את המחלה בקלות, בוא נקווה. אם אין לו תסמינים קשים, יכול לצום. אלה שנמצאים בקבוצת סיכון ונדבקו, אף על פי שיש להם תסמינים קלים או אין להם תסמינים כלל, אבל המצב שלהם עלול להידרדר באופן פתאומי. זה אחד המאפיינים של הווירוס הזה. אנשים נדבקו בווירוס, מרגישים טוב, והיו מקרים שיום אחר כך לא עלינו, שפקו חיים לכל חי. ולכן אלה שנמצאים בקבוצות סיכון, עם בעלי זקנה, עם מחלות רקע, ונדבקו במחלה, שישתו לשיעורים. האכילה פחות חשובה. מחלה הזאת פוגעת בכליות, כמו שהיא פוגעת בהרבה מערכות פנימיות. ולכן מי שנמצא בקבוצת סיכון והוא נדבק במחלה, אפילו אם עדיין אין לו תסמינים או תסמינים קלים, חייב לשתות לשיעורים. מי שסובל מתסמינים קשים, קוצר נשימה, חום גבוה, גם הוא ישתה לשיעורים, גם אם הוא צעיר ובריא. לדאבון לב, לאף אחד אין תעודת ביטוח. והיו מקרים חס וחלילה, גם של אנשים יחסית צעירים ובריאים, שלא עמדו במחלה ונפטרו. ולכן מי שיש לו תסמינים ניכרים, חום גבוה, חולשה מופלגת, כאבים חזקים בפרקים בשרירים, קוצר נשימה, סולו להתענות. שיתייעץ עם הרופא שלו, ברוב המקרים, אם הוא יקפיד על שיעורים, די לו בכך. מי ששותה לשיעורים לא חשוב מה הוא שותה. דין שתייה לא משנה מה הוא שותה. אז אם כבר, עדיף שישתה משהו שיש בו גם להזין את הגוף, שיש בו סוכרים, מצנבים, מצטפוזים, מצטפוחים, מה שהוא אוהב. קפה לא חשוב מה הוא שותה. שתייה זה שתייה. לא רוצה להיכנס לפרוטי פרוטי מה הם שיעורים, שיעורי החזון איש ורב חיים נוע, זה כל אחד ינהג כמנהגו וישאל את המויר הרוע שלו. אבל אלה ההוראות הבסיסיות שלי בקשר לצום בתקופת הקורונה. והלוואי והלוואי שכל הפסוקים שאמרתי יהיו לשב ולריק, היד השם תקצה לקודש ברוך הוא כל יכול. שקודש ברוך ירפא את חולי עם ישראל, ימנע מגפה ומנחלוסינו. תוך הלשונה וברכו ישראל, נקווה שקלטה שנה וקללותיה, יתחל שנה וברכותיה. אז כפי שאמרתי בתחילת הדברים, זה אמור להיות ראש של שבס שובו. ראש של שבת שובה תכליתו לעורר את לב העם שובי ישראל עד השם אלוקיך כי חושלתו בעווניך כמו שזעק הנובי הושע בן בארי שובי ישראל עד השם אלוקיך וגדול ישראל בדרשותיהם בשבת שובה בעיקר דיברו אל לב ההמון. אני חושב שהשבת שוב דרושה המרשימה ביותר שאני שמעתי עליו הייתה דרשה שלא נאמרה שנס תופרי סמך א' בעיר ניו יורק. רבינו ינקב יוסף היה עילוי גדול, רב צעיר ומויר אירוע בווילנה, והוא נשלח על ידי גדול ישראל להיות הרב הראשי בניו יורק. פעם אחת בהיסטוריה היה רב ראשי בעיר ניו יורק. באותם הימים כבר גרו מיליוני יהודים בניו יורק. אבל רובם ככולם לא היו שומרי דס. מעט מזויר היו מדקדקים במצווס. רבי ינקי יוסף היה תלמיד חכם מופלג, דרשן יחיד בדור, עילוי גדול, והוא קיבל את המשרה להיות רב ראשי בניו יורק. הוא הגיע לשם תוף קוף ממחס. תוך זמן קצר הוא נקלע למלחמות עצומות, ובעלי השררה בניו יורק שנו אותו, לחמו בו, משום שהוא ניסה להעמיד את הדס על טילו. ובעיקר הוא נלחם בתחום השחיטה והקשרס. ובעלי הון, בעלי ממון, בעלי כוח נלחמו בו. אחרי מספר שנים הוא היה שבור ורצוץ. גדולי אירופה כתבו מכתבים נחרצים לתמוך בו, מליטה, רב שילי בדיסקין בראשם, ורבים אחרים. אבל אותם פורקי עול בניו יורק לא התפעלו מרב שילי בדיסקין. אחרי 10 שנים בניו יורק הוא היה שבור ורצוץ. ניסו להתנקש בחייו, שלחו רוצחים לפגוע בו. ואז הוא קיבל אירוע מוחי, שבשוב האחרון לחייו, שמעתי את הסיפור מאנשים ששמעו את זה, ממי שהיה נוכח, כלי שלישי. הוא היה מרותק לכיסא גלגלים, ועלו אותו לשבת ליד אורן הקודש, כמו שאני יושב עכשיו. והוא התחיל לדרוש, אחרי מספר דקות, וידום. הוא שתק והתחיל לבכות בכי תמרורים, ואמר, רבו ישי, הכנתי דרשה נפלאה עם קושיות ותירוצים כמנהג גדול לאירופה, אבל אני לא זוכר כלום. כך הוא אמר, כל ברח לי, לא זוכר מה שהכנתי, אין לי מה לומר לכם, לא זוכר מאומה ממה שהכנתי. ואז הוא אמר באופן ספונטני, אבל אני רוצה להגיד לכם מה שעולה בדעתי עכשיו. סוף מסכת סויטו, חזל מונים את גדולתם של גדולי התנועים. משמס רבי בוטלו אנובו, אומר רב יוסף, לא תסנה אנובו, הוא יקענו. אל תאמרו בוטלו אנובו, הוא יקענו. ואני אין ותן כסה גדול, ורבים מתקשים, איזה מין עונב זה, שאומר, אני עונב כמו רבינו הקודש, איך אפשר לומר בוטלו אנובו? אמר רבי ינקב יוסף, גם השם שלו היה יוסף. חזל מספרים הרב יוסף שלעת זקנותו שוכח תלמודוי. תלמידיו, אביי ורובת, תמיד היו מזכירים לו מה שהם למדו ממנו. אמר רבי ינקב יוסף, שרבי יוסף מתכוון לומר, איך אפשר לומר בוטלו אנובו כל זמן שאני פה, כל זמן שמסתכלים עליי? תסתכלו עליי. אמר רבי יוסף, הייתי גדול הדור, העמדתי תלמידים רבים, ואני שבע כלי, שכחתי את תורתי. כל זמן שאני קיים, אי אפשר שתתבטל הנובה. אמר רבי ינקב יוסף, אין לי מה לומר לכם, אבל תסתכלו עליי. גם אני הייתי גדול, אמרתי דרשות רבות, די להסתכל עליי. וזה עכשיו שוב בדרוש שלי. וכל העם גאה בבכי. אני חושב שכך צריך להרגיש בשוב שוב. כך צריך להרגיש כאשר אנחנו מתקרבים ליום כיפורים, ליום הקדוש והנשגב. כל מה שיש לנו להציע לקדוש ברוך הוא איננו אלא לב שבור. אין לנו משהו אחר להציע. כתוב בזוהר הקודש בפרשס בולוק, שמכל 150 פרקי תהילים הנשגבים יש רק 3 פרקים אישיים. פרק פי וב, תפילו לדוד, פרק צדיק, תפילו למוישה, ופרק קוף בייס, תפילו לעוני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. או אומר הזויה, מכל שלושת התפילות הנשגבות האלה, תפילה לדוב, תפילה למוישה, תפילה לעוני, היא החשובה מכולם, והיא קרובה להתקבל. תפילה לעוני כי יעטויף, אומר הזויה, הקודש ברוך אומר, יעטפו כל התפילות האחרות, גם תפילה לדוד ותפילה למוישה. ואני רוצה לשמוע את תפילה לעוני, ולפני השם ישפוך שיחו. ואני רוצה להסביר את דברי הזויה. תפילה למוישה, זה תפילה שמבוססת על כוח התוירו. זה כוחו של מוישה רבינו. בפרק האחרון של פרקי הנובי, בסוף מלאכי, אומר הנובי, זכרו תוירס מוישה עבדי, אשר ציוויסי בחוירב, תוירס מוישה עבדי. תפילה לדוד, דוד היה הגדול מכל מלכי ישראל. נעים זמירס ישראל, זה כוח התפילה. אבל תפילה לעוני קרובה להתקבל מכולם, גם לתפילה לדוד, גם לתפילה למוישה. ולפני השם ישפוך שיחו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה ברחמיו המרובים, וזה כוח התשובה, שובי ישראל עד השם אלוקיך. כתוב בירושלמי מסכת מקס דף זיין עמוד א', שאלו לחכמו חותה מה יהיה עליו, ענתה החוכמה, רשעים תרדוף רע. שאלו לנבואה, חוטא, מה יהיה עליו? ענתה הנבואה, נפש החוטאת, היא תומוס. שאלו לקודש ברוך הוא, חוטא, מה יהיה עליו? יעשה תשובה ויחופר לו. בפסיקתא דרב כהנא, פסיקתא חוב ד', יש תוספת. לפי הירושלמי שאלו לחוכמה ולנבואו, לפי הפסיקתא שאלו לתוירו, חותם מה תהיה עליו, יביא אשם ויתכפר, קורבן אשם או קורבן חטאת. קדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה. המהר"ל בנשיב הסוילם בנתיב התשובה פרק א' אומר משל נפלא להסביר את הירושלמי. אדם קיבל פיקדון מהמלך, כלי יקר שביקרים, כלי שהמלך מחזיק בו ירושה מאבות אבותיו, מכל אוצרות המלוכה. לא היה לו כלי יקר ממנו, והשומר פשע בשמירתו והכלי נשבר. והוא דואג, הוא דואג ודואב. מה הוא עושה עכשיו? המלך נתן בו אימון, הפקיד בידו את היקר שבכל כליו, והכלי נשבר. הוא הלך לחכם לבקש עצה. החכם אומר, אין לי עצה, אחז דינוי להומס, מה אני יכול לומר לך? אבל יש לי חבר שהוא מאוד מקורב למלך, הוא מכיר אותו אישית, אולי הוא יכול לתת לך עצה, תלך אליו. וזה שאלו לנבואו, הנביאים קרובים לקודש ברוך הוא. הוא הלך לפלוני, פלוני אמר, אני בטוח שהמלך יכעס מאוד, אני לא יודע מה לומר לך, אבל תנסה לקנות תחליף, אולי המלך לא ישים לב, אבל קרוב לוודאי שהמומחים יבדקו את הכלי ויגלו שאתה שיקרת עליהם, שזה לא אותו דבר. הוא הלך לבקש עוד עצה מאיש חכם ממנו, שמכיר את משפחת המלך עוד יותר טוב. אמר לו פלוני, אל תנסה להחליף את זה בכלי אחר, אבל אולי אפשר לתקן את הכלי. תיקון לא יהיה מושלם, אבל תנסה את מזלך. אולי לא ישימו לב שזה נשבר ותוקן, אבל... אבל גם זו דרך מסוכנת. האיש ראה שאף אחד לא יכול לתת לו עיצה. הוא לקח את שברי הכלי והתייצב בפני המלך. זה מה שקרה. לא פשעתי בכוונה, אבל לא שמרתי כראוי. הוא נפל לפני רגליו של המלך לבקש רחמים. אמר לו המלך, אני אגלה לך סוד. יש לי כלים מפוארים לרוב, אבל אלה רק לעיני ההמון. בחדר הפרטי שלי, לבני ולפנים, אני משתמש דווקא בכלים שבורים, והם חביבים עליי מהכל. אז אני אקח את הכלי השבור הזה שהחזרת לי, ואני אשתמש בו יום יום. המהר"ל מביא את המדרש, ויקרא רבו, ההדיוט, גנאי הוא לו להשתמש בכלים שבורים. אבל אין הקודש ברוך הוא משתמש, אלא בכלים שבורים. שנאמר, קורב השם, לנשברי לב, וזדקי רוח, יושיע. זה סוד. קודש ברוך הוא משתמש בכלים שבורים. וזה לפני ולפנים. במקום שגם מלוכים לא נכנסים. לפני ולפנים. יש רק כלים שבורים. זה תפילה לא נקייתיו. לפני השם ישפור שיחו. אין דרכו של הקודש ברוך הוא אלא להשתמש בכלים שבורים. קורב השם לנשברי לב וזדקי רוח יושיע. וכאשר אנחנו עומדים בפני הקודש ברוך הוא בלב נשבר, קודש ברוך הוא מרחם עלי. אז בהפטירה של השבוע אנחנו קוראים את דבריו של הנביא הושע בן בארי. שוב ישראל עד השם אלוקיך כי חושלתו באבוינך. אם רואה לב כל תסא אבוין וכך תויב ונשלמו פורם ספוסנו, קחו עמוכם דבורים ושובו אל השם. כותב רש"י, ראש וראשון לרבוסינו הראשונים, דברים נשגבים ביותר, ודברי רש"י הם תורת אמת בכל מקום ומקום. שוב ישראל עד השם אלוקיך, קחו עמכם דבורים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תסא אבוין בכך טוב. מעט מעשים טובים שביודענו, כך ביודכו ושופטנו אחריהם. קחו עמכם דבורים, תביאו משהו. אי אפשר לחזור אל הקודש ברוך הוא בידיים ריקות. תפגינו רצון טוב, תפגינו רצינות אם אתם רוצים לחזור אליו. קחו עמכם דבורים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תסא אבוין וכך טוב. קח את כל העוונות שלנו, תשליך אותם למצולות, תמחו לנו על כל העבירות שבידינו וכך טוב. מעט מעשים טובים שבידינו ושופטינו אחריהם. זה הגיוני? זה הגיוני? למה שאני אוותר על הכל? על כל העבירות? כאשר אתם באים לפניי, מעט מעשים טובים. האם יש בזה צדק? האם יש בזה משפט? לא. אין בזה צדק ולא משפט. אבל מה קורה כאשר אנחנו באים כך לפני הקדוש ברוך הוא? ארפו מושבוסם, אוהבים נדובו, כי שב אפי ממני. כותב רשי, אומר הנובי, כך אומר לי רוח הקודש. לשון שאנחנו לא מוצאים במקומות אחרים ברשי. אומר הנובי, כך אומר לי רוח הקודש. מאחר שיאמרו כן לפני הקודש ברוך הוא, ארפו משובוסם, אוהבים נדובו, בנדבס רוחי, אף על פי שאינם ראויים לאהבו, אתנדב לאוהבים, כי שב אפי ממני. הצליחו להסיר חרון אף, אף על פי שאינם ראויים לאהבו, אתנדב לאוהבים, כי שב אפי ממני. לכן אנחנו קוראים את ההפטור הזו בשעה בשובו, כי הדברים כל כך יקרים, כל כך נפלאים. אחזתי ולא ארפנו. כאשר אדם מרגיש על סוס לא נראה כבוד, לא נוים ראויד אלוהינו למעשה יודינו. כאשר אדם מרגיש כמו יתום, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. קחו עמכם דבורים ושובו אל השם, תביאו משהו. כל אחד חייב לחזור עם משהו, לקבל על עצמו איזה שהן קבלות, לחזור בו מאיזו שהן עבירות וקלקולים. חוזרים ממשהו ואז מתייצבים בפני הקדוש ברוך הוא, מתחננים ומבקשים. כך מעט מעשים טובים שביודי ושופטינו אחריהם. זה לא הגיוני, זה לא מוצדק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אוהבים נדובו כי שב אפי ממני. אף על פי שאינם ראויים לאהבו, אתנדב לאוהבים, כי שב אפי ממני. איך זה קורה? אשר בחו ירוחם יוסוים. כאשר אנחנו חוזרים לקדוש ברוך הוא בשירון לב, מקבלים על עצמנו לחזור בתשובו, משתדלים, ואנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא כלים שבורים. קדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הכי יקרה שיש באויצס המלכוס, זה הנשומה הקדושה, חלק הלוקה ממעל, הנשמה שקדושה יותר מכל מלאכי השורס. לא שמענו עליה כראוי, אבל אנחנו מתחרטים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני משתמש בכלים שבורים, קורב השם לנשברי לב וסדקי רוח יושיע. אז אחים יקורים, זו הזדמנות האחרונה שיש לנו, כאשר אנחנו קרבים ליום הכיפורים, צריך לנצל את הימים. דירשו השם בהימצאו, קראוהו בהיוסי קורב. קדוש ברוך מחכה לנו ברחמים ובכם לא, הוא מחכה לנו, אנחנו צריכים לחזור אליו. לא לחזור בידיים ריקות. קחו עמכם דבורים ושובו אל השם. אמרו אליו, כל תסעובן וכך תועיף. מעט מעשים תועיבים שביודי שופטינו אחריהם. כל אחד יודע מה הוא צריך לתקן. ובין אודם למוקוין, בתוירו, בתפילו, בירת שמיים, בשמירת עיניים, כל אחד יודע את ניגי לבבו. ובין אודם לחברוי, סגולה מיוחדת, חשובה ביותר, דווקא בין אודם לחברוי. המעביר על מדויסב מעביר הם לו על כל פשוב. המרחם על הבריאס מרחם הם עולו מן השומיים, שבס קוף נעונה לו. יושלמי בבקם אל המדבוב, סימן זה יהי ביודכו. אם אתו מרחם על הבריאס מרחם הם עולכו, ואם אין אתו מרחם, אין מרחם אין עולכו. ולכן דווקא בימי הדין והרחמים, יותר צדוקה, יותר חמלו, יותר להתחשב בזולת, לא להקפיד על אף אדם, למחול, לסלוח, למתוח קו על העבר, אלה סגולות חשובות ביותר. ואם נחזור אל הקודש ברוך הוא, עם מעט מעשים טובים שביודי, ונעמוד לפניו כמו שאמר עזרא הסופר, בוישתי ונחלמתי להורם פוני אליכו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, ארפו משובו שום, אוהבים נדבו, כי שב אפי ממני. תיך לשונה וכילה לא יסייל, תוך לשונה וברוך יסייל. אנחנו עדיין בעיצומה של מגיפה קשה. רבים מזלזלים, טעות נוראה. אלפים נדבקים בכל יום. ברוך השם ברחמי שמיים, רובם העצום שורדים. אבל לא כולם, לא כולם. ואיבדנו נפשות יקרות, מרביצי תורה, צדיקים. כל יהודי יקר מפז ומפנינים. אף אחד איננו מיותר. ורבים סובלים ייסורי איוב. רק מי שראה אחד מבני משפחתו סובל ומתייסר יודע, יודע מה זה. והפחד הגדול של כל המשפחה, הפחד, מי יודע? מי יודע מה יקרה? אנחנו עדיין בצרה גדולה. חוץ מכל כללי הזהירות שיש להקפיד בהם, ואני דורש זאת כבר חודשים רבים, צריך להפיל תחנון ותפילו ודמעות בפני הקודש ברוך הוא, כי הכל בידי שמיים. בכל שנה ושנה אנחנו מאחלים זה לזה, תיך לשונה וכילה לא יסייעו, תוך לשונה ובייך עושהו, כאילו זה מליצה באלמה. אבל השנה יש לדברים משנה תוקף. תיך לשונה וכילה לא יסייעו, תוך לשונה ובייך עושהו. אני בטוח שכל אחד ואחד, כשאומר הובינו מלכנו, ויש כל כך הרבה בקשות הובינו מלכנו, אבל כל אחד, כשהוא אומר, מנעם הגיפו, מנח לא סחו, יש לזה משמעות מיוחדת. ובנסן התויקף קדוש הסיועים, כאשר אנחנו אומרים, מי ברעש ומי במגיפו? תמול שלשום, מי חשב על מגיפות? חשבנו שזה היסטוריה. פעם חששו ממגיפות. מי ברעש ומי במגיפו? צריך יותר להתפלל. והשנה, באמת אנחנו עומדים לפני הקודש ברוך הוא בלב נשבר, כי אף אחד לא יודע מה יולד יום. אף אחד לא יודע מה יולד יום. אנחנו לא יודעים מי הבא בתור. כמה שאדם זהיר עם כל המסכות שבעולם, כל המרחקים שבעולם, אם השם לא יבנה בי ישבוב לו בו נבוי, אם השם לא ישמו אי יושב שקד שומר, עם כל הזהירות, רק הקודש ברוך יכול לשמור עלינו. אז אנחנו עומדים בפני הקודש ברוך הוא שבורי לב ומתחננים, כל תשא אבוין וכך תאיב ויהי רוצן שהקודש ברוך הוא יאמר ארפו משובוסם אוהבים נדבו כי שב אפי ממני ירוצן שיגוילו רחמכו על מדויסכו שנזכה למידס ורחמים שנזכה לשור הטויב ומסוכו ולגמר חסים את טויב ביחד עם כל בייס ישראל שתהי שון הזו הבא עלינו לטויב שנס אוירו שנס ברוכו בעיקר שיש נס גאולו וישוע בביאס משיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.